שלום לכולם וברוכים השבים. היום אנחנו נכנסים לנושא שנוגע בהרבה אנשים, תסמונת המעי הרגיז או IBS.
שלום שלום, כן, זה באמת נושא מאוד נפוץ.
לגמרי, אנחנו נסתכל על מקורות מידע רפואיים, ננסה להבין מה זה בדיוק. אומרים שזה פוגע בין 10-20% מהאוכלוסייה, בעיקר נשים אגב.
כן. הסטטיסטיקה די עקבית לגבי זה, וחשוב להגיד מיד, כמו שכתוב בחומרים, זה לא משהו מסכן חיים, זה לא סרטן או דלקת קשה, אבל זה בהחלט יכול לפגוע באיכות החיים.
מאוד.
נכון, אנשים סובלים. אז המטרה שלנו היום היא באמת לפרק את זה, תסמינים, גורמים אפשריים, ואיך מתמודדים עם זה.
יפה, אז בוא נתחיל מהבסיס. ההגדרה הרפואית מדברת על הפרעה תפקודית. מה זה אומר בעצם?
זה אומר שהמעי עצמו, אם מסתכלים עליו בבדיקות כמו קולונוסקופיה, נראה תקין. אין שם פצע, אין דלקת, אין גידול.
בדיוק. הבעיה היא לא במבנה, אלא ב...
בתפקוד. איך שהמערכת עובדת.
והתפקוד הלקוי הזה מתבטא בכאבי בטן, נכון? נוחות כזאת, נפיחות.
נכון. נפיחות זה תסמין מאוד שכיח, וגם שינויים ביציות. זה יכול להיות שלשול, יכולה להיות עצירות, לפעמים זה גם וגם לסירוגין.
וזה בא והולך כזה, לא קבוע.
כן, זה אופייני. תסמינים יכולים להופיע ולהיילם לתקופות. ולפעמים יש טריגרים ברורים, כמו ארוחה מסוימת או תקופה של לחץ.
אוקיי, אז אם המבנה תקין, מאיפה זה בא? הגורמים. זה נשמע מסתורי קצת.
זה אכן מורכב, ואין תשובה אחת פשוטה. המקורות מצביעים חזק על מה שנקרא ציר מוח מעי.
כן, שמעתי על זה. כאילו הקשר הזה בין הראש לבטן.
בדיוק. יש תקשורת דו-כיוונית, מתמדת, בין מערכת העצבים המרכזית למערכת העצבים של המעי, שהיא מערכת עצבים די מורכבת בפני עצמה. וכשמשהו בתקשורת הזאת משתבש,
אז רואים את התוצאות במעי.
נכון. למשל, יכול להיות שיבוש בתנועתיות של המעי, הפריסטלטיקה, תנועה הזאת שדוחפת את האוכל קדימה, היא יכולה להיות מהירה מדי, ואז...
שלשול.
נכון. או איטית מדי, ואז תהיה עצירות.
הגיוני.
ויש עוד מנגנון חשוב, רגישות יתר של המעי עצמו, מה שנקרא visceral hypersensitivity.
כלומר?
המעי רגיש יותר לכאב, כן. גירויים רגילים כמו, נגיד, הצטברות גזים במעי, או מתיחה קלה של הדופן שלו אחרי ארוחה, דברים שאצל רוב האנשים בקושי מורגשים, אצל אנשים עם IBS זה יכול להתפרש כעוד כאב חזק.
וואו, אז זה מסביר את הכאבים. ומה עם הגורמים הנפשיים שהזכרת? לחץ, חרדה?
הם בהחלט משחקים תפקיד, כנראה דרך ההשפעה על אותו ציר מוח מעי. לחץ וחרדה ידועים כמשפיעים על תפקוד מערכת העיכול אצל כולנו, אבל אצל אנשים עם נטייה ל-IBS זה יכול להחמיר את התסמינים או אפילו לעורר אותם. יש גם דיווחים על קשר לאירועי עבר טראומטיים.
זה לא רק פסיכולוגי, נכון? קראתי גם על הורמונים, חיידקי מעי.
נכון מאוד. אצל נשים למשל רואים קשר להחמרת תסמינים סביב המחזור החודשי. מה שמצביע על השפעה הורמונלית. ויש תחום שלם שמתפתח סביב חיידקי המעי, המיקרוביום.
סיבו, הדבר הזה.
כן, סיבו, שגשוג יתר של חיידקים במעי הדק, הוא מצב שיכול לגרום לתסמינים דמויי IBS, ונמצא בשכיחות גבוהה יותר אצל חלק מהסובלים מ-IBS. אבל זה לא רק סיבו, גם שינויים כלליים בהרכב אוכלוסיית החיידקים במעי הגס יכולים להיות קשורים.
ויש גם גנטיקה, סיפור משפחתי.
יש נטייה משפחתית מסוימת, כן. זה לא שעובר גן אחד ברור, אבל הסיכון כנראה קצת יותר גבוה אם יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם IBS. ועוד גורם מעניין הוא מה שנקרא IBS פוסט-זיהומי.
מה זה אומר?
זה אומר שאדם עבר זיהום חריף במערכת העיכול, נגיד חיידק או וירוס שגרם לשלשולים והקאות, החלים מהזיהום, אבל מאז התחילו לו תסמינים של IBS שלא היו קודם.
מדהים. כאילו אירוע חד פעמי יכול להשאיר חותם כזה?
כן, זה מראה כמה המערכת הזאת רגישה. אז עם כל המורכבות הזאת, איך בכלל מגיעים להבחנה?
אז זהו, כמו שאמרנו, אין בדיקה אחת פשוטה. המידע אומר שהאבחון הוא בעיקר קליני. כלומר, מבוסס על הסיפור של המטופל.
נכון, מקשיבים לתסמינים, ויש קריטריונים די מוגדרים שעוזרים לרופאים, קריטריוני רומא. הם מתעלים דפוס מסוים של כאבי בטן שקשורים ליציאות ושינויים בתדירות או במרקם של הצועה.
אבל זה לא מספיק, נכון? צריך גם לוודא שזה לא משהו אחר, אולי יותר חמור.
בדיוק. חלק קריטי מהתהליך הוא שלילת מצבים אחרים. מחפשים מה שנקרא דגלי הזרה.
כמו מה, למשל?
למשל, ירידה משמעותית ולא מוסברת במשקל, דימום מפי הטבעת, חום גבוה, אנמיה חדשה, או אם התסמינים התחילו פתאום בגיל מבוגר, נגיד מעל 50. גם היסטוריה משפחתית של מחלות מעי דלקתיות כמו קרונוקוליטיס או סרטן המעי הגס, זה דגל אזהרה.
ואם יש דגלים כאלה אז עושים בדיקות נוספות?
כן, בדיקות דם, בדיקות צואה, לפעמים בדיקות הדמיה או קולונוסקופיה. אבל חשוב להדגיש, הבדיקות האלה נועדו בעיקר לשלול דברים אחרים, צליאק, מחלות מעי דלקתיות, זיהומים, סרטן. אם אין דגלי אזהרה והתסמינים מתאימים לקריטריונים, לא תמיד חייבים לעשות את כל הבדיקות הפולשניות.
הבנתי. אוקיי, אז נניח שהגענו להבחנה של IBS. מה עכשיו? איך מטפלים?
אז כאן נכנס העיקרון הכי חשוב ב-IBS. הטיפול הוא מאוד אישי. אין פתרון קסם אחד שמתאים לכולם. הגישה היא רב-מערכתית.
מתחילים מאורח חיים, אני מניח.
בהחלט. דברים בסיסיים אבל חשובים. פעילות גופנית סדירה, ידוע שהיא עוזרת לתפקוד המעי ולהפחתת מתח. טכניקות להפחתת מתח, יוגה, מדיטציה, מיינדפולנס, כל מה שעובד לאותו אדם, ושינה מספקת.
ותזונה. זה נראה לי החלק הגדול פה.
נכון מאוד. תזונה היא מרכיב מרכזי בניהול ה-IBS. הצעד הראשון הוא לעתים קרובות ניהול יומן אכילה ותסמינים.
כדי לזהות מה מקפיץ את הבעיה.
בדיוק. לנסות לזהות דפוסים, איזה מזונות או ארוחות נוטים להחמיר את הכאב, הנפיחות או השלשול, זה יכול להיות מאוד אישי. יש אנשים שרגישים ללקטוז, אחרים לקפאין, אלכוהול, מזון שומני, ממתיקים מלאכותיים מסוימים.
ומה לגבי סיבים? תמיד אומרים שזה בריא.
זה תלוי. יש סיבים מסיסים, כמו בפסיליום או שיבולת שואל, שיכולים לעזור דווקא במצב של עצירות, כי הם סופחים מים, ויש סיבים בלתי מסיסים, כמו בסובין חיטה, שלפעמים יכולים להחמיר שלשול הנפיחות אצל אנשים רגישים. אז צריך להתאים את סוג וכמות הסיבים.
אוקיי, וקראתי על הדיאטה הזאת, FODMAP.
כן, דיאטת דלט, FODMAP. זה ראשי תיבות של פחממות מסוימות, קצרות שרשרת, שהגוף מתקשה לספוג והן עוברות סיסה על ידי חיידקים במעי. התסיסה הזאת מייצרת גזים ויכולה למשוך נוזלים למעי, מה שגורם לנפיחות, כאבים ושינויים ביציות אצל אנשים רגישים.
אז הדיאטה הזאת מורידה את הפחממות האלה.
בדיוק, היא מגבילה זמנית צריכה של מזונות עשירים בפודמאפס, כמו חיטה, בצל, שום, מוצרי חלב מסוימים, פירות מסוימים וממתיקים מסוימים. הוכח שהיא עוזרת לחלק ניכר מהאנשים עם IBS, במיוחד אלה עם נפיחות וגזים. אבל זו דיאטה מורכבת וחשוב לעשות אותה בליווי של דיאטנית קלינית. לא משהו לעשות לבד או לאורך זמן בלי הדרכה.
נשמע הגיוני. ומה לגבי תרופות? יש בכלל תרופות ל-IBS?
יש תרופות, אבל הן בעיקר מטפלות בתסמינים, הן לא מרפאות את ה-IBS. המטרה היא להקל.
למשל?
יש תרופות נוגדות אביטות, כמו פפברין או קולוטל, שיכולות להקל על כאבי בטן והתכווצויות. יש משלשלים שונים לעצירות, חלקם יוצרי נפח, כמו פסיליום, אחרים וסמוטים. יש תרופות עוצרות שלשול, כמו לופרמיד, אימודיום.
ומה לגבי התרופות נגד דיכאון שהוזכרו? זה לא מוזר לתת תרופה נגד דיכאון לבעיה במעי?
זה אולי נשמע מוזר, אבל יש לזה היגיון. קודם כל, כמו שאמרנו, יש קשר למצב הנפשי, אבל מעבר לזה, התרופות האלה, במינונים נמוכים יחסית, משפיעות על קולטנים במערכת העצבים המרכזית וגם במעי עצמו, ויכולות להפחית את רגישות היתר לכאב ולהשפיע על תנועתיות המעי. מדברים בעיקר על שתי קבוצות, TCA ו-SSRI.
מעניין. יש עוד סוגי תרופות?
כן, יש אנטיביוטיקה ספציפית בשם ריפקסימין, שלפעמים נותנים במקרה של חשד לסיבו, ויש תרופות חדשות יותר שמכוונות למנגנונים ספציפיים במעי, כמו לוויפרוסטון ולינקלוטיד לעצירות, או אלוסטרון לשלשול חמור אצל נשים, אם כי השימוש בו מוגבל בגלל תופעות לוואי אפשריות.
טוב, זה מכסה הרבה אפשרויות. הזכרת גם טיפולים פסיכולוגיים.
נכון. טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, הראה יעילות. הוא עוזר לאנשים לזהות ולשנות דפוסי חשיבה והתנהגות שקשורים ללחץ ולתסמינים הגופניים. גם היפנוזה ספציפית למערכת העיכול GOT, Directed Hypnotherapy, נחקרה ונמצאה יעילה אצל חלק מהמטופלים.
ופרוביוטיקה. כולם מדברים על פרוביוטיקה.
פרוביוטיקה, החיידקים הטובים, היא אופציה. הרעיון הוא לנסות לשפר את הרכב אוכלוסיית החיידקים במעי. יש עדויות מסוימות שזנים מסוימים של פרוביוטיקה עשויים לעזור, בעיקר בהפחתת נפיחות וגזים, אבל זה לא עובד לכולם, והתגובה מאוד אישית. בדרך כלל ממליצים לנסות לתקופה של חודש לפחות, כדי לראות אם יש שיפור.
אוקיי, אז אם ננסה ככה לסכם את כל מה שעברנו עליו, IBS זו הפרעה תפקודית, לא מחלה של המעי עצמו.
נכון. הבעיה היא בתפקוד, כנראה בגלל קשר מורכב בין המוח, המעי, גורמים סביבתיים כמו תזונה ולחץ, ואולי גם החיידקים שלנו.
האבחון מתבסס על תסמינים ושלילת דברים אחרים, ואין טיפול אחד שמרפא, אלא גישה אישית שמשלבת שינויים באורח חיים, תזונה, תרופות לפי הצורך, ולפעמים גם טיפולים פסיכולוגיים.
בדיוק. המטרה היא ניהול יעיל של התסמינים כדי לשפר את איכות החיים, וזה בהחלט אפשרי עבור רוב האנשים.
הנקודה הזאת שדיברנו עליה, שזיהום חולף יכול לגרום למצב כרוני כזה, היא די מדמימה, לא? אם רק כמה ההשפעה יכולה להיות לאירוע אקוטי על התפקוד לטווח ארוך.
לגמרי. זה מדגיש את הרגישות ואת הזיכרון של המערכת הזאת.
וזה אולי משאיר אותנו עם איזו מחשבה לסיום. כל המורכבות הזאת של IBS, מה היא בעצם אומרת לנו על הקשר העמוק הזה בין הנפש שלנו, המערכת החיסונית, החיידקים שחיים בתוכנו, והדרך שבה אנחנו חווים את הגוף שלנו, תחושות כמו כאב או אי-נוחות?
זאת שאלה מצוינת. נראה שזה תחום שהמדע רק מתחיל להבין את מלוא העומק שלו. הקשר הזה בין כל המערכות האלה הוא באמת מרתק.
בהחלט. אז תודה רבה על ההסברים המעמיקים.
בשמחה.